שלום לכולם, אני רועי איתך, וברוכים הבאים לנוקאוט, סדרת ההסקטים שתפתח בפניכם את עולם אומנויות הלחימה. אז בואו נתחיל. אז הגענו לישורת האחרונה שלנו, פרק הסיום. בפרק היום, אחרי שלמדנו על כל אומנויות הלחימה בנפרד, הגענו לרגע האמת. פרק על MMA. בפרק היום, זכיתי לראיין את זוהר חסיד. זוהר הוא המאמן שלי, והוא מאמן ולוחם MMA. ומבחינתי, אין אדם שיכול ללמד אותי ואתכם יותר טוב ממנו על MMA. אז רגע לפני שניגש לראיון שלי איתו, בואו נעבור לטריוויה שלנו. אז השאלה שלי היא כזאת, איזה אומנות לחימה הכי טוב להתחיל בשביל בסיס טוב ל-MMA? 1. להתחיל ישר MMA. 2. אגרוף תאילנדי. 3. ג'ו-ג'יצו. 4. זה לא משנה. אז את התשובה זוהר יגלה לנו במהלך הראיון, אז בואו נשמע את הראיון שלי איתו.
שלום לכולם, אני פה עם זוהר חסיד, מאמן במועדון שמואל ג'ים ביבנה, ולוחם MMA במקצוע. וגם דרך אגב, הוא המאמן שלי. אז זוהר, בעצם איך הגעת לעולם אומנויות הלחימה?
האמת שדי בפוקס, אני הייתי בכלל שחקן כדורגל, די עבד לי בתור שחקן כדורגל, אבל הייתי ילד מאוד אמוציונלי ואגרסיבי, קצת אלים, ולא הצלחתי כל כך למצוא את עצמי בדרך, ואיכשהו התגלגלתי לאיזה שיעור ניסיון שהפך להיות חלק מהחיים, ואז הגעתי למצב שאני יותר נהנה שם ועזבתי את הכדורגל בסוף.
ולגבי MMA בכללי, MMA הרי זה ראשי תיבות של מיקס מרשיאל ארץ, בעברית זה אומנות לחימה משולבות. מה בעצם הופך את זה לאומנויות לחימה משולבות?
פעם ניסו תמיד, בוא נתחיל מזה שפעם זה היה הרבה משחקי אגו. איזו אומנות לחימה הכי טובה? אגרוף, ג'ו-ג'יצו, היאבקות, ג'ודו, קראטה, אגרוף תאילנדי. ובסוף פתאום הבינו שאין אחד. שמו את המתאגרף מול הלוחם ג'ו-ג'יצו, ואז הג'ו-ג'יצו ניצח. פתאום הג'ו-ג'יצו הפסיד למתאגרף קלאסי, והקלאסי הפסיד לתאילנדי, ופתאום הבינו, רגע, במקום להתנגח, בוא נשלב. ואז בעצם יצרו את הלוחם האולטימטיבי, שזה המיקס מרשל ארט.
הרי אומנויות לחימה רבות יכולות לעזור לנו בהתקלויות ברחוב. איך אתה חושב שזה בעצם יכול לעזור לנו?
אני חושב שהגנה מאגרוף היא הגנה מסכין. אין הגנה 100%. הרבה אנשים אומרים, אני הולך ללמוד הגנה עצמית, קרב מגע, זה יציל אותי. בשביל להיות רמה גבוהה בקרב מגע, אתה צריך להתאמן ברמה מאוד אינטנסיבית והרבה שנים, עד שתוכל לבצע את זה ברחוב. לעומת זאת, ה-MMA, בגלל השילוב של אמנות לחימה, רמה בסיסית בכל אמנות לחימה, כמו היאבקות, ג'ו-ג'יצו ואגרוף תאילנדי, יכול די להציל אותך ברחוב. לדעת לתת אגרוף מדויק לאזור נכון ובעוצמה מדויקת, וישר להפיל אותו ולהימנע מהסיטואציה, יכולה לפתור אותך מהרבה עימותים, ולא משנה מה גודל הבן אדם.
בוא נחזור רגע שאלה קודם שדיברנו על MMA בכללי. מה לדעתך, דיברנו בפרקים הקודמים הרי על הבסיס הכי טוב של MMA, למדנו על עמידה, למדנו על גרפלינג ולמדנו על בעצם הכל, על ג'ו-ג'יצו, היאבקות ואגרוף תאילנדי וקלאסי. אני רוצה שנבין מה בעצם הבסיס הכי טוב בשביל להתחיל MMA.
אני לא חושב שיש בסיס יותר טוב או פחות טוב. בדרך כלל יותר פשוט להתחיל בעמידה, בסטרייקינג. אבל אני לא חושב שיש יותר טוב, אני חושב שצריך כל פעם קצת ואז הכל מתחבר. זה כמו פאזל. לפני שאתה בונה את האמצע, אתה צריך להתחיל מהמסגרת, ואז כבר הכל די יבוא לך בקלות.
מה בעצם לדעתך הופך לוחם MMA ללוחם טוב?
לא לוותר. win, lose, להמשיך. זה בסופו של דבר, אני, יש לי קריירה די ארוכה בתחום, מעל עשור אני בתחום הזה, ואני יכול להגיד שראיתי לוחמים עם פוטנציאל שהיו הרבה יותר טובים ממני בדרך, באמת הרבה, והם הגיעו להרבה פחות ממני בגלל החוסר יציבות שלהם. אני הפסדתי, ניצחתי, המשכתי, לא עניין אותי. רציתי להיות טוב, בסוף נהייתי טוב, בגלל זה שלא ויתרתי.
מה לדעתך היה הרגע הכי מספק שלך?
שהיה לי שתי רגעים כאלה. עשיתי הרבה קרבות, באמת. והיה לי שתי רגעים שהם היו הכי מטורפים. היה לי את הקרב באוקראינה, שזה היה הקרב הכי קשה שהיה לי. הוא היה מאוד שונה מנטלית. היה לי הרבה ביטולים וביטול של קרב. והגעתי לאוקראינה, ביטלו לי יריב, החליפו לי יריב. היו לי יריב הרבה יותר טוב ממני ומהקודם שהיה לי, וזה היה לא לקחת הקרב או להפסיד. בדרך לכלוב אני שומע שם מלא הערות וכללות והרבה אנטישמיות, ובחרתי שלא לא להתמקד בזה. פתחתי את הגבה אחרי 40 שניות בקרב, דיממתי שם כל הקרב, ואחרי שניצחתי ועליתי על הכלוב, טיפסתי והנפתי להם את הדגל, זה אחד הרגעים הכי מספקים שהיו לי בחיים, ולעומת זאת היה לי קרב שעשיתי פה בארץ, קרב אחרי, נגד יריב טורקי, קרב בינלאומי גם, שהייתי בקרבות המרכזיים, ושם, בשונה ממה שהיה לי באוקראינה, לא הייתי לבד בכלל. לא אגיד 90%, אבל רוב הקהל שם, מבחינת הלוחמים שהביאו קהל, אני הבאתי הכי הרבה קהל, מכל הלוחמים. כשירדתי מהזירה אחרי הניצחון, זה היה אחד הרגשות הכי מטורפות שחוויתי בחיים. כולם קפצו עליי, כולל מתאמנים שלי, זה היה פעם ראשונה שמתאמנים שלי ראו אותי נלחם, והייתי בקרבות המרכזיים, וזה היה קרב בינלאומי, ואחרי תקופה ארוכה שלא התחרתי, היה כל כך הרבה רגשות מעורבים, שעיפו אותי לעננים.
דיברנו עליך עכשיו בתור לוחם. אני רוצה שאני אכנס טיפה מחוץ לזירה, שאני אכנס מחוץ לזירה בתור מאמן. מה אתה חושב שהרגע הכי מספק שלך? הרי היה לך המון רגעים סיפוקיים, נניח בתחרויות ודברים כאלה, דברים שגם אני חוויתי איתך בעצם. מה לדעתך היה הרגע הכי מספק שלך בתור מאמן?
היה לי את הקולוז'ן האחרון. קולוז'ן האחרון, היה לנו, זה תחרות חדשה שיש בארץ, שמנוהלת על ידי שי קץ, והיה לי שלוש תחרויות כאלה של הקולוז'ן. עכשיו זה היה קולוז'ן שלוש. בראשונה, היה לי ארבעה לוחמים שעלו, שלושה הפסידו, אחד ניצח, קולוז'ן שתיים, ארבעה לוחמים, אחד ניצח, שלושה הפסידו, וזה שלושה מה... כל פעם זה היה שלושה שהפסידו, מהקבוצת מתחרים שלי, שהם תותחים, ואני מאמין בהם, והאמנתי בהם מהדרך הראשונה. ואיפשהו התחלתי להבין שבונה, אני אעשה פה משהו לא טוב. יש משהו שחסר, חסר לי חלק לפאזל. והלכתי ולמדתי, ושותף שלי אלעד, הוא טס לחול ועשה סמינרים ולמד, ואני כל היום הולך, שואל, מתעניין, לומד, חוקר. ובקולוז'ן 3, היה לי כמעט 4 מתוך 4. היה לי חוץ מליאם גזיאל שלצערי הפסיד, אבל הפסיד בגלל שהוא פרק את הכתף בתחילת הקרב. לפי איכשהו נלחם בתחילת הקרב, אני בטוח שהוא היה מנצח, אבל זה... לא יכול לעמוד לביטוי כרגע. דניאל פאלח ניצח בנוקאוט, אחרי רצף של ניצחונות שהוא הביא, מאז הקרב האחרון שלו, שהוא הפסיד בקולוז'ן 2. יש לו רצף של 4 ניצחונות, ועכשיו הוא הולך להתחרות באליפות ישראל בוגרים. יש לו 3 או 4 נוקאוטים בקרבות האחרונים שלו. רון לאמן, שינוי קיצוני, כולל סגן אלוף ישראל, כולל הולך לטוס עכשיו לאליפות עולם. אבי נחום, הוא אמנם לא עלה לקולוז'ן 3, אבל עשה שינוי קיצוני וקפץ ברמה, כולל תחרויות באליפות אירופה. אורי אביגי עשה שינוי מ-0 ל-100, הוא פתאום הגיע כמו איזה רוח שערה מטורפת במכון, ובשנה נהיה מהקבוצת מתחרים. משהו שלא ציפינו. וניצח לוחמים עם ניסיון של לפחות 3-4 שנים לפניו. הוא די ישיר להם אבק. אז הבנתי שהמסלול ששינינו, הוא די לטובה, ובסופו של דבר גרם לי לעשות, די להיות באתנחתא אחרי הקרב, אחרי הקולוז'ן האחרון, כי אני הייתי יותר לחוץ מהם. אני הייתי עולה לקרבות, כמעט ולא הייתי לחוץ. כשהם עולים לקרבות, אני כל פעם הלב שלי על 200. ואני מפחד ודואג להם, ויש לי כל כך הרבה דברים שמלחיצים אותי בהם, ושם אני יכול להגיד שזה היה הנחלה שלי. זה היה אחד מהסיפוקים הכי גדולים שהיו לי.
אז זה בעצם עונה לי על השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך. רציתי לשאול אותך בעצם, אתה גם מאמן וגם מתחרה. מה בעצם מאתגר יותר? מה שאתה בא להגיד לי בעצם, שלדעתך להיות מאמן יותר מאתגר מאשר להיות בזירה עצמה.
כן, יש לזה ויש לזה. אבל זה גם הרבה עניין של אגו. אני יכול להגיד שאני הרבה שנים, היה לי את האגו כי הייתי מספר אחד. וזה קשה לוותר על להיות מספר אחד, שאתה כל כך הרבה שנים מספר אחד. ואז לצערי אני נפצעתי. אני נפצעתי פציעה מאוד רצינית, כולל שעברתי ניתוח ברגל, ועדיין לא החלמתי, ואני כנראה אעשה עוד ניתוח, והבנתי שאני חייב לשחרר את המושכות וללכת קצת צעד אחורה. ולאט לאט פתאום אני רואה שהקבוצה מתחילה לגדול, המכון מתחיל לגדול, מתחיל להכפיל את הכמות של המתאמנים, כולל התחרויות, יש לי מלא זמן לעשות תחרויות. פתאום אני לא המיקוד. כשאני מתחרה, יש לי בין 2 ל-3 אימונים ביום, אני שומר תזונה, אני צריך לעבוד, אני צריך להדריך, צריך להתנהל עם לקוחות. אין לי את הזמן לעשות גם וגם וגם, אני הרי בן אדם אחד. ופתאום שלא היה לי את התחרויות, היה לי את הזמן להשקיע בהם. באמת, להשקיע את כל מה שיש לי, והיום אני יותר מסופק ממה שהייתי מסופק בתור לוחם. אמנם, כן, זה היה קשה, אני לא אשקר, לעשות את הצעד אחורה ולשחרר את להיות מספר אחד, זה הרבה עבודה עצמית. ועד היום אני מתגעגע לזירה, אני מתגעגע לריח, לרגשות, לאמוציות, ללחץ, להכל, אני מתגעגע. כל פעם שהם עולים לזירה, אני בא לי להתחלף איתם, לתת להם כיף כמו ב-WWE ולהתחלף איתם בזירה. אבל אני רואה מה זה עושה להם ואת השינוי, שזה יותר מספק אותי. ופלוס, אני כבר לא במקום הזה בחיים. קשה לי להודות בזה. רק בשנה האחרונה הרשיתי לעצמי להודות בזה. אבל אני כבר לא, אני אבא לשתיים, יש לי 3 עסקים, ברוך השם. אני בקריירה די מצליחה בתור מאמן. שאם עכשיו אני אעצור עוד הפעם וילך אחורה בשביל להילחם, אני די יורה לעצמי ברגליים.
אני רוצה לסיים את זה פה, בשאלה מאוד חשובה לדעתי. מה זה בעצם MMA בשבילך?
זה הכל. MMA זה לא רגע לחימה. זה באמת הדרך חיים שלי, הדרך חיים של השותף שלי. אני קם בבוקר, אני חי את התחום. זה בנה לי אופי מאוד מאוד חזק. אני באמת יכול להגיד שאני הייתי ילד חסר ביטחון אמנם, אבל בגלל שפחדתי להראות שאני חסר ביטחון, אז הייתי אלים, שזה טעות. וזה די נתן לי יציבות. והיציבות הזאת היא לא רק בגלל התחרויות, אבל התחרויות עשו חלק מאוד משמעותי פה. התחרויות והאימונים והכל. וזה בנה לי אופי ועמוד שדרה כל כך חזק, שאני התגברתי במהלך החיים על דברים מאוד מאוד קיצוניים, ואני עומד, והיום הרבה אנשים נעזרים בי, כולל המשפחה, כולל הכל, וזה בנה לי באמת אופי, לא רק הלחימה, הביטחון, הכוח, היציבות, העמוד שדרה, דברים שהיום בדור הזה, הם מאוד מאוד חסרים לילדים, אני רואה את זה. ואני, יש לי עמוד שדרה מאוד חזק, והרבה אנשים הולכים אחרי, אני סוחף אחרי אנשים, בקטע טוב. אני לא אוהב להיות בעל הבית שמחליט וקובע. אני לא מהגישה הזאת. להפך, אני רוצה לי שאנשים יהיו קרובים אליי, לא כי הם מפחדים, כי הם אוהבים, כי הם רוצים. ואני באמת תמיד פה לעזור ולתת לכולם ולייעץ, כי אני, באמת זה חשוב לי לעזור לאנשים. אני חושב שזה הסיפוק בעבודה. זו עבודה מאוד קשה, ולא תמיד היא מתגמלת. מבחינת הכסף, כמו למשל תחרויות. אני לא באמת מרוויח, אני לא מרוויח כסף מתחרויות. ואני הולך כמעט כל שבועיים מתחרויות, באליפויות הארץ הכל. אבל אני רואה את הסיפוק שזה נותן לי, שאני לוקח ילד שהוא חסר ביטחון, ואני הופך אותו לילד שהוא עם ביטחון מופרז, והוא לא מחשבן כבר, והוא מאוד מחבר, וילד שהוא היה אלים, הוא פתאום נהיה מאוד מאופס, וילדים שלא היו מכבדים את ההורים ואת המורים שלהם, פתאום יש להם מה להפסיד, אז הם נותנים ומשקיעים ועוזרים בבית. זה הסיפוק שלי, שאני רואה את השינוי. רואים את זה על הגרף, ורואים את האבולוציה בשינוי של הילדים. זה בסופו של דבר, הכיף שלי בעבודה, אני לא מתכוון להחליף, אני נהנה ממנה, ולא משנה כמה אני אעבוד קשה ואני עובד קשה בה, זה לא מפריע לי כי אני נהנה, היא שווה את זה. וזה בסופו של דבר מה שהכי כיף לי בעבודה.
אני מסכים איתך לגמרי, תודה רבה זוהר.
תודה רבה.
זוהר הסביר לנו בצורה מצוינת ומדהימה על MMA, וסיפר לנו בעצם את הדרך שלו בתחום. בנוסף לכך, זוהר גילה לנו מה התשובה לטריוויה שלנו. התשובה היא תשובה מספר 4. זה לא משנה באיזה תחום להתחיל בשביל בסיס טוב, אך האופציה המועדפת על זוהר זה להתחיל בעמידה. אני רוצה להודות לזוהר על הרעיון איתו. מבחינתי, לעשות איתו פרק זה הסגירת מעגל הכי חשובה לי בתור חניך שלו, ובאמת, בלי קשר לזה שהוא מאמן שלי, הוא תרם מאוד לפרק והסביר בצורה מדהימה על MMA. בנוסף לכך, התוכנית הופקה במסגרת לימודי רדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה. כאן כל יבנה הסקטים.